בואו נתחיל להסתבך בקטע הספציפי שאני מדבר עליו פה, לא במהלך הכולל. ואני לא 100% בטוח שאני מבין, אני הבנתי את זה למתיים הקודמות, זה לא נשמע חריג, אבל גם אם אני מבין, אני לא 100% בטוח שאני מסכים. אבל טוב, נראה מה אנחנו עושים עם העסק הזה. יש פה פשוט איזשהו רמז מהפילוסופיה של שלמה מימון. שלמה מימון היה יהודי
מעניין.
מה? כן, לא בדיוק תלמיד. כן, נכון, הוא כותב את זה במכתב. בעצם כתב יד קודשו, הוא כותב את זה. נתן את הסיפור על ארתור אדינסון. מה זה בני אתה זה ארתור? יש סיפור מפורסם על ארתור אדינסון, הוא היה פיזיקאי אנגלי מפורסם. אז אני בא אליו מישהו ואמר לו, שמעתי שיש רק שלושה בעולם שמבינים את תורת היחסות של איינשטיין. הוא אמר, מי השלישי? טוב, אני לא חושב תורת היחסות זה סתם מיתוס, מה שאי אפשר להבין זה את הקוונטים, תורת היחסות זה סך הכל לא נורא להבין. בכל אופן, אם אתם רוצים לראות מי זה שלמה מימון, אז הוא כותב פה טיפה למטה, מתחת לסימן כף א'. ניסיון ההיגיון החדש, זה ספר שכתב שלמה מימון. מה? לא, ניסיון ההיגיון החדש זה מימון. הוא כתב, שלמה מימון היה, הנה תסתכלו למטה, בהערה נונטט, רואים? ניסיון ההיגיון החדש של מימון, שהוא תיקון ההיגיון של קאנט, הוא מושפע מההגיון הסטואה, ובייחוד מההיגיון התלמודי אשר בו גדל ועסק במבחר שנותיו, כמו שמספר בתולדות עצמו, בלשון אשכנז, להעתקה עברית מאת טוויוב, יש כבר משהו חדש יותר, מ-54 אני מלווה איתה משהו, היה ילד עילוי מפורסם, בן י' נסע אישה, מילא קרסו בשס ופוסקים, יכול להיות רב. אחר כך שנה הוא פרש. היום פה כל אחד יכול להיות רב, אני צריך ללמוד את שבת, אחר כך שנה הוא פרש, בא לברלין, סבל עוני ומחסור, התוודע למנדלסון, למד שפות, התעמק בכתבי קאנט, וכתב ספרי פילוסופיה והיגיון בלשון אשכנז. השפעת מימון רבה על חוקרי ההיגיון החדשים וכו'. מה? כן, זה חשוב, הנה, יש ספר של ברגמן, שלמה מימון. שמעוניין יכול לקרוא, שם ספר קצת קשה, אבל נדמה לי ששווה קריאה, יש פה גם דברים מעניינים. טוב, זה קשה על רגל אחת, זה בדיוק הבעיה שלי פה, זאת אומרת... מה? לא חזר בקשור. אני מניח שעוד 200-300 שנה כבר יצא איזשהו ספר ששמע ששלמה מימון בסוף יום רב חזר בתשובה, הוא כבר אמר למישהו בסוד, עוד שאף אחד לא יודע מזה, שהוא מתחרט על כל הטעויות שהוא עשה, והוא מבין בעצם שהכל אמת, ומשה אמת זה כל הטעויות. כמו כל היהודים האפיקורסים המפורסמים, או הגויים המפורסמים כמו אריסטו, אין אחד שאין עליו איזה סיפור שפעם בסוף ימיו הוא חזר בתשובה. כאילו הרמב״ם חזר בתשובה בסוף ימיו, והכיר בקבלה, וכן, כל מיני. כולם מספחים למחנה הנכון בכל זאת, בסדר.
זה
כאלה... היסטוריוגרפיה מודרנית. בכל אופן, היהודי הזה היה, זה כמו שמתואר פה, הוא גדל בתור בחור ישיבה, היה כנראה עילוי גדול, כל אחד של זה, גם הוא מספר על עצמו, וגם מישהו מסביבו מתהלכים סיפורים שהוא היה עילוי גדול גם היום וככה. כל אחד שנהיה עיתונאי או משהו כזה, ומספר שהוא היה פעם בחברון, בפונוביץ' ואני יודע איפה, אז הוא היה העילוי של פונוביץ' ושל חברון. אין אחד שלא היה העילוי שם, מכל המסתנים שיוצאים אחר להחליט. בכל אופן, אז הוא כנראה באמת היה העילוי, כי זה שהוא איש מוכשר מאוד זה ברור. אני לא יודע איך הוא היה שם, אבל זה ברור לגמרי שהוא איש מוכשר מאוד. באיזשהו שלב באמת הוא למד פילוסופיה, התעמק ככה בספרי קאנט והכל. היה מעריץ גדול של הרמב״ם, לכן הוא קרא לעצמו שלמה מימון. כתב פירוש, הוא קרא לעצמו שלמה מימון, זה לא שלמה מקורי, הוא קרא לעצמו שלמה בן יהושע, משהו כזה, והוא חיבר ספר, חיבר פירוש מאוד מעניין דרך אגב על מורה נבוכים שנקרא גבעת המורה. יש את זה רק על חלק א' של מורה נבוכים, על שני החלקים האחרים יש השערות שהוא כתב גם עליהם, אבל אין את זה בידינו לפחות. הפירוש הזה, כמו שאומרים העולם, זה לא פירוש כמובן. זה לא ביאור להבין מפירוש של הרב קוק שם בהקדמה. זה לא פירוש ולא ביאור, זה פשוט המשנתו שלו, הוא עשה את זה סביב הרמב״ם. הוא לוקח את הרמב״ם אליו באופן לפעמים די בוטה. הייתה השפעה מסוימת לרמב״ם עליו, כל הזמן טוען שזה לא השפעה כל כך דרמטית, חוץ מאשר עצם ההעזה שהוא מצא שם, והפתיחה שהוא קיבל מהרמב״ם, הרצון לעסוק בסוגיות מסוג זה. במובן הזה ודאי שהרמב״ם השפיע על התחושות, זה הפילוסופיות. שלמה מימון, אנחנו טיפה נדבר עוד מעט. באופן הזה זה היהודי. הוא היה... מה? מה זה הספר הזה? יש את המכתב המפורסם של קאנט למרקוס הרץ. מרקוס הרץ היה ברופא יהודי שהיה גם כן מקורב לקאנט, והוא העביר לקאנט השגות, נדמה לי משלמה מימון, או אפילו ספר של שלמה מימון לקרוא לקאנט, שבו הוא מקשה על הקושיות וחולק עליו וכו'. וקאנט כותב שבהתחלה בכלל לא רצה לקרוא את זה וזה, כי אין לו זמן, הוא חז זקן בן 66 ואין לו כוח לקרוא את זה וזה, אבל כשהוא התפרף במבט ראשון הוא פתאום מבין שסוף סוף יש יהודי אחד, בן אדם אחד שמבין באמת מה שהוא רוצה, מה שהוא לא מכיר. זאת אומרת, הוא כותב שבאמת היה משהו מעין הביטוי, לא זוכר בדיוק, משהו מעין הביטוי הזה. אז כנראה הבין מה שקאנט אמר ובכל זאת התפקח איתו. נדמה לי ש יש כמה דברים אצלו שהם כנראה איזשהו מתקשרים למשנה אחת, אני לא מספיק מכיר את העניין כדי לתאר אותו בצורה תמציתית, אתם יודעים, כדי לתאר משהו בצורה תמציתית צריך להכיר אותו טוב. ושלמה מימון אני לא לגמרי מכיר אותו, אבל אני חושב ששווה לעשות איתו היכרות יותר מעמיקה. עשיתי ככה מהר פה בספר לראות עוד פעם לפנת הלימוד הזה, כי פה ברור לי שהעסק הזה שאוב משלמה מימון בצורה זו אחרת, הוא אפילו רמז על זה בהערה עם ג', אבל הוא לדעתי מתרחב מעבר להערה עם ג' להשפעה של שלמה מימון פה על הסעיפים האלה. שלמה מימון בעצם טען משהו כזה. כאן חילק את העולם לדבר שהוא לעצמו, הנומנה והפנומנה, והדבר שאנחנו תופסים אותו. ובסופו של דבר הוא לא נתן ועוד חלוקות של כאן, על זה דיברנו בהקשרים אחרים, וכאן היו עוד חלוקות מפורסמות, משפטים אנליטיים וסינתטיים, משפטים אפריוריים והפוסטריוריים. הוא חידש שישנה קטגוריה שנקראת משפטים סינתטיים אפריורי. משפטים סינתטיים אפריורי, הכוונה משפטים שהם משפטים מרכיבים, לא מנתחים. אני דיברנו על זה פה, ואני פשוט כבר לא זוכר מי היה, אתה בטח לא היית, אבל אתה מכיר את זה מהקריאה. אני לא זוכר אם אתה בעצם היית, אני לא זוכר. אה? בכל אופן, אז קאנט אמר שישנם משפטים שנקראים משפטים סינתטיים אפריורי. הוא היה חייב להגיע לחידוש הזה כדי לענות על כל מיני קושיות שהקשה בעיקר יום, אבל הוא התגבש קצת לפני כן. יכול להיות, אני אסביר בקצרה, באמת, כי אני פשוט לא, זה לא באמת, לא צריך פה באמת לתאר את כל הפילוסופיה של שלמה מימון, אבל מצד שני אני לא בדיוק תפסתי את הנקודה שהוא נדבק אליה כאן, הנזיר. לכן אני חושב שהייתי צריך עוד כמה ימים לשבת על זה, אבל זה פשוט לא הלך לי בימים האחרונים. משפטים סינתטיים אפריוריים, יש משפטים אפריוריים והפוסטריוריים. משפטים אפריוריים זה משפטים שאני יודע אותם ללא ניסיון. נדעת בלי להיזקק לניסיון, כמו שני גדלים ששווים לגודל שלישי שווים ביניהם. אז זהו, אז אני לא לומד את זה מן הניסיון. זה כלל לוגי שאני יודע אותו עוד לפניכם. או חוק הספירה, כן? או שדבר נכון, אז דבר הוא לא נכון. או דבר לא יכול להיות נכון ולא נכון בו זמנית. כל מיני משפטים מהסוג הזה. יש משפטים שהפוסטריוריים, למשל שהשולחן הזה הוא אפור. זה משפט שאני לא יכול לדעת אותו בלי ניסיון, בלי פשוט תצפית, לראות את השולחן ולהבין שהוא אפור. זה החלוקה בין משפטים אפריוריים והפוסטריוריים. ישנה חלוקה אחרת בין משפטים סינתטיים ואנליטיים. משפטים אנליטיים זה משפטים שההיגד במשפט הוא בסך הכל נובע מניתוח של נושא המשפט. למשל, הכדור הוא עגול. כן? זה משפט אנליטי בגלל שבתוך מושג הכדור יושבת העובדה שהוא עגול. לא צריך תוספת אינפורמציה חוץ מאשר להבין טוב מה זה כדור. צריך לנתח את המושג, לכן זה נקרא אנליטי, אנליזה זה לנתח. צריך לנתח את המושג כדור, ואז אנחנו יודעים שהכדור הוא עגול. משפט סינתטי לעומת זאת זה משפט שדורש עוד הוספת אינפורמציה מבחוץ, לא נובע רק מניתוח של הנושא עצמו, כמו למשל, הכדור הוא כבד. הכדור הזה הוא כבד. אני צריך, זה לא נובע מעצם מושג הכדור, זה משהו שצריך לעשות לו סינתזה עם עוד אינפורמציה מעבר למה שתמון בתוך מושג הכדור, ורק אז אני יכול להגיד את המשפט הזה, זה משפט סינתטי. אז לכאורה יש פה שתי חלוקות, נכון? שתי חלוקות בלתי תלויות אמורות ליצור ארבעה סוגי משפטים. כלל ידוע, צריכים להיות משפטים סינתטיים אפריורי, סינתטיים אפוסטריורי, אנליטיים אפריורי ואנליטיים אפוסטריורי. נכון? אבל זה לא כך. זה לא כך, במושכל ראשון יש רק שני סוגים, זה לא ארבעה. כל משפט אפריורי הוא אנליטי וההפך, וכל משפט אפוסטריורי הוא סינתטי, זה ההפך. ככה לכאורה לפחות נראה.
מה שבן אדם
בא בלי ניסיון,
זה דבר שהוא...
בוא, אני אסביר עכשיו. משפט אפריורי זה משפט שאני יודע אותו ללא ניסיון. כן? זאת הטענה. אם אני יודע אותו ללא ניסיון, אז מאיפה אני יודע אותו? אם אני לא צריך להסתכל, אז מה? אז כנראה, אם אני אומר משהו על נושא X, X הוא כך וכך, בעל תכונה כזאת וכזאת. אם אני יודע את זה ללא ניסיון, אז מאיפה זה יוצא? כנראה מהניתוח של המושג X. נכון? נלך הפוך, זה עוד יותר ברור. עוד הזה הוא קצת יותר בעייתי, אבל זה הפוך עוד יותר ברור. אם אני עושה משפט אנליטי, הוא ודאי אפריורי. נכון? משפט אפריורי להוכיח שהוא אנליטי, זה טעון, אולי טיעון קצת יותר עדין. אבל משפט אנליטי הוא ודאי אפריורי. משפט אנליטי, מה זה אומר? זה משפט שאני רק צריך לנפח את הנושא כדי לדעת מה להגיד עליו. אז ודאי שאני לא צריך ניסיון בשבילו, נכון? אז ודאי שאני יכול לעשות את זה בלי ניסיון, כי אני צריך רק לנפח את הנושא. אז ודאי שמשפט אפריורי, אנליטי הוא אפריורי. אני יודע מה זה כדור, אני קורא במילון, לא משנה, אבל זה לא כרוך באיזושהי תצפית. אני מכיר את המושג כדור, המושג כדור אני לא נולד איתו, אבל זה לא כרוך באיזושהי תצפית קונקרטית. אני יודע מעצם הכרת המושג. ועכשיו בקשר לשני הפוגים הנותרים, משפט הפוסטריורי ומשפט סינתטי, גם הם בעצם בדרך כלל מתלכדים, כי משפט סינתטי, נתחיל לנמד כיוון אחד, אני לא יכול פה יותר מדי להרחיב, אבל משפט סינתטי זה משפט שלא מספיק לנתח את הנושא כדי להגיד אותו, נכון? אז איזה תוספת מבחוץ יש? מאיפה לוקחים את התוספת הזאת מבחוץ? כמו שנכיר את הנושא, מה עוד יש? רק תצפית, נכנס להסתכל ולדעת. אז לכן הוא הפוסטריורי. משפט סינתטי, אם תנסו לחשוב על משפטים קונקרטיים, פשוט תיקחו דוגמאות של משפטים, אתם תראו שבעצם כל הדוגמאות יהיו או אנליטיים אפריוריים או סינתטיים אפוסטריוריים. לא תהיה דוגמה של אנליטי אפוסטריורי או סינתטי אפריורי. בסדר? זה עובדה, זה ככה יוצא. עכשיו, מצד שני, אבל יש פה איזושהי דילמה בלתי אפשרית, והדילמה הזאת אומרת כך, השאלה איך אנחנו יכולים להתקדם בתחום המדע, איך אנחנו יכולים להוסיף ידע מדעי. אם אנחנו עושים את זה באופן אנליטי, המשפט המדעי הוא משפט אנליטי, אז לא הוספנו ידע, בסך הכל ניתחנו יותר את מה שאנחנו כבר יודעים. אני יודע מה זה המושג כדור, אני מנתח אותו, אז אני מבין שהכדור הוא עגול. לדעת שהכדור הוא עגול, בהנחה שידעתי מה זה מושג כדור, זה לא תוספת אינפורמציה. נכון? אז משפט אנליטי אף פעם אין בו תוספת אינפורמציה. מצד שני, משפט סינתטי, משפט סינתטי יש בו תוספת אינפורמציה, אבל השאלה באמת איך אני יכול לדעת אותה. אז אתה יכול להגיד לי מהניסיון, מה זאת אומרת? מה שאמרנו, משפט סינתטי הוא הפוסטריורי, בדיוק בגלל זה אמרנו. תסתכל בניסיון, ותראה, אז כאן בעיון עם סדרת קושיות, והראה שמהניסיון אי אפשר להוציא, אי אפשר להוציא משפטים כלליים. אתה טיעונים מאוד פשוטים, זה הכל, אתה יודע שהשמש זרחה כל בוקר עד היום, איך אתה יודע שתזרח גם מחר? אתה יכול לקבוע את המשפט שהשמש זורחת כל בוקר, מי אמר?
מה אכפת
כאילו? אתה צריך לך את זה בערבון מוגבל. לא יודע ערבון מוגבל, איך אתה יודע את זה בכלל? מה זה ערבון מוגבל? יש משהו שאתה יודע על העולם. הדקה
של
הניסיון. לא צריך לך את הניסיון, הניסיון, בסדר, מה שראיתי ראיתי. אבל השאלה מה זה אומר על מחר? בסדר, עד היום השמש זרחה כל בוקר, מי אמר שמחר גם תזרח כל בוקר? זה אמר את זה. זאת האינדוקציה בעצם. והשאלה, מה מבטאת האינדוקציה, לא אינדוקציה מתמטית, כן, האינדוקציה המדעית. האינדוקציה המתמטית זה סתם שיתוף השם. האינדוקציה המתמטית זה אינדוקציה. אבל אלה אם כן לוקים באינטואיציוניזם. זו גישה מתמטית שטוענת שהאינדוקציה המתמטית היא לא דדוקציה, ולכן היא לא הוכחה קבילה במתמטיקה. זה נקרא אינטואיציוניזם. במתמטיקה הגישה... אה? יש כאלה מקרים פתולוגיים שמאמינים בדבר המגוחך הזה, אבל אני לא רוצה להתאפס לזה. גם התעקשות טכנית כזו. תראה לי מישהו מהם שלא מאמין באמת המשפט הזה לא נכון. אבל נגיד פלפלני שזה לא נכנס בכללי המשחק של המתמטיקה, ולכן אני לא אקבל את זה כהוכחה קבילה. בסדר, עזוב את השטויות. זה נכון או לא נכון? בטח זה נכון. דבר שהוכח באינדוקציה הוא ודאי נכון. מי שמתווכח על זה זה רק להשפט אותו. בכל אופן, אז אז אם ככה, אז השאלה איך אנחנו מסיקים מסקנות לגבי משפטים כוללים. אז הוא שאל על האינדוקציה וגם על הסיבתיות, איך אתה יכול להסיק מתוך תפתית שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב'. כל מה שאתה יודע זה שקרה אירוע א' ומיד אחריו קרה אירוע ב'. איך אתה יודע שהוא סיבתו של אירוע ב'? כל מה שראית זה רק עקיבה זמנית, אתה לא ראית את הקשר שקיים ביניהם, אתה לא ראית שזה שבול עץ נמצא בתוך אש זה גרם לו להישרף. רק ראית שכל פעם שמכניסים בול עץ בתוך אש אז הוא יותר שרוף. אבל לא, מאיפה יוצא המושג גרימה, המושג סיבה במובן הפועל, לא במובן של סתם עקיבה זמנית, שאירוע ב' תמיד בא אחרי אירוע א', אלא מאיפה זה יוצא שיש פה גרימה, זה ודאי לא דבר שיוצא מתוך תצפית, זה אופן שבו אתה מתייחס לתצפית. זאת אומרת, זו צורה לפרש את התצפית. התצפית עצמה נתן שהיה אירוע א', ואחריו מיד היה אירוע ב'. זה מה שראית. עכשיו, מכאן להסיק שאירוע א' גם גרם לב', ראית, מי אמר שכן, מי אמר שלא. בית הוא בכלל מושג גרם, זו עוד שאלה. איפה הוא נמצא בכלל המושג גרם, אם הוא לא בא מתוך תצפית. איפה הוא יצא בכלל, כאן ספקולציה. אז באמת איום טען שזה הכל ספקולציה ואין דברים כאלה. אז יפה מאוד שזה הכל ספקולציה, אבל עכשיו השאלה איך מתקדמים, איך צוברים ידע מדעי. אז משפטים אנליטיים, כמו שאמרנו, לא מוסיפים ידע. משפטים סינתטיים לא יכולים להיות מודבקים באמצעים מדעיים. אה? מתי? אתה מצדיק גם את עיקרון האינדוקציה באמצעות אינדוקציה, זאת אומרת. כיוון שהשתמשתי הרבה פעמים באינדוקציה וזה פעל, אז לכן מותר לי להשתמש באינדוקציה. אבל המחר מה צריך?
אבל ככה זה עובד,
זה עובד מטוסים. אתה יכול לבנות מטוסים.
אבל אתה רוצה להגיד
את זה. מאיפה נובע הביטחון שלך בזה שאתה יכול גם לעלות על המטוס הזה?
עובדה.
אז הוא עובדה. עובדה, הכל עובדה. יש עובדה שמי שמדבר לשון הרע, אז מותר לדבר לשון הרע. השאלה למה זה מוצדק? לא שאלה.
תראה, איזה מטוסים, הוא רגעי בא מטוסים, אולי...
אבל תראו לו מטוסים. למה הוא נעשה לו מטוסים? אם היו לו מטוסים הוא היה נוסע. השאלה מה הביסוס הפילוסופי לביטחון שלך בנסיעה במטוס?
לא, מתחת, הוא בטוח בזה. אתה יכול להגיד מי אמר, אבל נמצא בין השאלה.
שמעת תשובה במשפט שאמרת עכשיו, אני שאלתי למה, אתה מתח לסוף בטוח.
נכון, נכון.
אני מסכים על העובדות, אתה לסוף בטוח, אני אשאל למה.
אבל לא צריך את זה.
מה לא צריך?
זה סתם שאלות.
למה סתם שאלות? לא סתם שאלות, מה הביסוס ההגיוני, הפילוסופי, לאמון שלך באינדוקציה? סתם יש את השבוי בקונספציה הזאת, אתה שבוי בקונספציה הזאת, מה אתה גם? אתה נוסע במטוסים, נכון? אתה עושה הרבה שטויות אחרות גם, מה?
לא גאה, עושה את זה, אבל חי. וכמו בדיוק, יש בן אדם שמחלל שבת, אז אני לא רואה את זה, אבל זה לא נכון לחלל שבת, אני לא רוצה מה, תכלס אני מחלל שבת. אבל אתה חסד לא כדי, מגיע לתור
שני,
זה
בטור. הוא תכלס,
זה מגיע
בטור,
זה בטור.
כן, גם הוא תכלס מחלל שבת, אז הוא אומר, מה האמון שלך? מה האמון שלך בחוקים המדעיים? מה האמון שלך במה שאתה יודע על העולם? אתה לא רוצה פשוט...
לא,
אבל זה בדיוק השאלה, אני שואל על זה, איך, מה התוקף של ניגוד מניסיון, על זה שואלים. אתה רוצה להצדיק את עיקרון האינדוקציה באמצעות אינדוקציה מסדר שני. שגם היא עבדה הרבה פעמים באינדוקציה, אז לכן יש לי אמון בעיקרון האינדוקציה. בעיקרון האינדוקציה. איך אני הסתברות? הסתברות לא קשורה פה לעניין בכלל. מה זה קשור להסתברות? הסתברות? בתורת ההסתברות זה ודאי לא קשור. אירועים בלתי תלויים, אתה יכול לזרוק קובייה, היא נפלה לך 100 פעמים על המספר 1. על מה הייתי פה במכה 101? הסתברות שישית על כל מספר. מה זה כזה? הסתברות לא קשורה פה בכלל.
לא, הבנתי.
זה אומר שאלף פעמים היית בר מזל. 999 פעמים היית בר מזל.
הוא באמת יגיד ככה?
זאת אומרת, באמת, אני שואל את השאלה, מה ההצדקה לדבר הזה, אני בא לשאלה. אז לך אין הצדקה, והוא לא חושב הצדקה, זה הכל. בכל אופן, הם מקשקשים, אבל זה קשקוש עם טעם. טוב, זה נכון, זה קשקוש עם טעם, אני חושב, כי אחרי שאתה מוצא את התשובות, אז אתה רואה, המטרה היא לא להגיד לך אל תיסע במטוס. המטרה היא לנסות, ככה אני פחות תופס את זה, יש כאלה שתופסים במצוות, הנה חינם, יש תפקנים, ככה הם אומרים. אבל אני מבין את זה בתור איזשהו אמצעי, כדי לחדור לרובד אחד יותר עמוק, להבין על מה, מבוססות כל מיני אמונות שלי. לנסות להבין קצת משהו, מה עומד מאחורי. בכל אופן, יוצא מכאן, שבעצם אין דרך לבסס את המתודולוגיה המדעית. כי אנליטית זה לא יכול להיות, סינתטית זה לא מוצדק, אז אני לא יכול להוסיף אינפורמציה. אז בא קאנט ומידן על אחת כל השאלות האלה, ובעצם אומר שכל השאלות האלה מתמפות לשאלה איך יכולים להיות משפטים סינתטיים אפריורי. יש כן קטגוריה אמצעית. משפטים סינתטיים אפריורי זה כן קיים. אנליטיים הפוסטריורי, קאנט טען שלא, היום כבר יש כאלה שחושבים עוד שכן, זה עניין של הגדרה לדעתי, אבל משפטים סינתטיים אפריורי זה קאנט טען שיש. מה זה אומר משפטים סינתטיים אפריורי? אני מזכיר אותם, משפטים סינתטיים אפריורי פירושו משפטים שאומרים משהו על הנושא של המשפט, הכוונה אומרים משהו להבדיל מסתם לנתח אותו, אומרים משהו חדש על הנושא של המשפט בלי להסתכל עליו. שימו לב, בלי להסתכל עליו, כי זה אפריורי, זה לפני ניסיון. אז אני יכול להגיד משהו חדש שלא נגזר מתוך הנושא עצמו באמצעים אנליטיים, ואני יכול להגיד את זה על העצם הזה בלי להסתכל עליו. זה לכאורה תרתי דסתרי, נכון? אז איך אני יודע את זה? אם זה לא נגדר מתוך ניתוח של הנושא עצמו, ומצד שני אני עושה את זה בלי להסתכל עליו, אז איך כן זה יוצא? קאנט בכל אופן, קודם כל קאנט הולך הפוך כדרכם של פילוסופים קונסטרוקטיביים, בדיוק זאת הנקודה הקודמת. קאנט לא רוצה להגיע לסחצנות, אז קאנט אומר בואו נניח שאין סחצנות, עכשיו נראה מה צריך להניח בשביל זה. אז המסקנה הראשונה של קאנט הייתה שצריך להניח בשביל זה שישנם משפטים סינתטיים אפריורי. כי אחרת באמת אנחנו נשארים באותה דילמה, משפטים אנליטיים לא מוסיפים אינפורמציה, ומשפטים סינתטיים הם לא מוצדקים. אז עכשיו איך יכול להיות שאני יכול להצדיק את תהליך תוספת האינפורמציה שלא לבסיס ניסיון? כי הניסיון לא נותן את ההצדקה הזאת. זאת אומרת, קאנט, קודם כל בואו נתרגם את השאלה נכון. מה שצריך להגיד אותה באופן כללי זה תרגום של כל שאלותיו של איום בבת אחת, זה התרגום שלהם. התרגום שלהם הוא איך יכולים להיות משפטים שמצד אחד סינתטיים, אומרים משהו על העולם מעבר לטריוויאלי, מעבר לאנליטי, ומצד שני אפריורי. זאת אומרת, לא נגזרים מניסיון. בסדר? בעצם אלה המשפטים הבסיסיים שדרכם מתקדם המדע. המדע בודק את ההיפותזות שלו בניסיון, אבל הוא מעלה את ההיפותזות, זה הקשר הצידוק והקשר הגילוי, זה מה שהם מחלקים, בעקבות אייזנבך. הקשר הגילוי, אני מציע תיאוריה, אז מה היא מבוססת? רוח הקודש, לא נחתמינה בכלל. זאת אומרת, אחרי זה יש את הקשר, זה הקשר הגילוי, את גיליתי את התיאוריה. אז יש את הקשר הצידוק שאני מעמיד אותו למבחנים במעבדה, אני מסתכל, אני רואה אם היא נכונה או לא נכונה. אם היא לא נכונה, אני זורק אותה. אם היא עומדת במבחנים, אז אני משאיר אותה. אבל היא עלתה לא מתוך הניסיונות, היא עלתה סתם
יש באוגוסט שבאמת היסטורית, הם עלו מכל מיני הזיות כאלה ואחרות, זה לא משנה שום דבר.
התיאוריה הנכונה צריכה להיות אחת מהן טוב. יש לך מיליון
אפשרויות. נכון, זה כל הגדולה של הקשר הגילוי. הקשר הגילוי הוא תהליך סינתטי אפריורי. זה בדיוק הנקודה. כי אתה מעלה פה משפט על העולם, אבל לא מתוך התצפיות. אז בתרגום, זה תרגום בין בעיות בתחומים שונים בפילוסופיה, זה בעיות פילוסופיה של המדע, אשר הגילוי והתידור. וזה בעיות באפיסטמולוגיה ובלוגיקה של תפיס סינתטיים אפריוריו, ולמעשה אפשר למפות אותם אחד לשני. אבל זה לא נובע מהתוצאות, זה לא משנה שאתה ראית את ה...
חבר, אתה רוצה לקשר בין החוטים.
אתה לא מקשר שום דבר, אתה תקשר את החוטים האלה, אתה יכול להגיע לאינסוף תיאוריה. טוב, בקיצור, אז לענייננו, אז כאן אתה אומר שצריכים להיות משפטים סינתטיים אפריורי. איך זה יכול להיות משפטים סינתטיים אפריורי? כאן אתה אומר שצריך להגיד שישנה התאמה בינינו לבין העולם. זה בעצם מה שאתה אומר. אני מוציא משפטים מתוכי בלי להסתכל על העולם, והם יוצאים נכונים על העולם. זה אומר שמשהו בתוכי מתאים באיזושהי צורה למבנה של העולם. אני יכול להוציא, לחצוב מתוכי חוקים שהם יהיו חוקי טבע נכונים על העולם. לבדוק אותם, לא כל חוק שאני מוציא הוא נכון, זה הקשר הצידוק. אבל ישנה דרך להתקדם. איך יכול להיות דבר כזה? איך נוצר התאום המופלא הזה? אז יש שלוש אפשרויות, שכאן כמובן מונה רק שתיים, כי נוצא להתחמק מהשלישית. לא במודע אולי, אבל הוא מתחמק מהשלישית. אפשרות אחת זה שהעולם משפיע עליי. זאת אומרת, איך נוצר קשר בין שני דברים? יכול להיות שיש פשוט קשר, העולם פשוט משפיע עליי. לכן אני בנוי כמו העולם. לא דרך החושים, לא דרך איזשהו אמצעי אחר. אבל זה, זה שאלה אחרת, בואו לא ניכנס פה לפרטים, אני באמת נותן פה רק תיאור סכמטי כדי להבין את הקונטקסט. אז ההשפעה של העולם עליי, מה בעצם זה אומר? זה אומר שכשאני מוציא תיאוריה מדעית, בעצם זה נגזר מן העולם. זה עוד פעם לחזור לתמונה של יום, אבל זה שלל לי, נכון? ראית לכם שכשאני מסתכל על העולם, מזה יוצא תיאוריה מדעית, היא לא יוצאת משם. נכון? אז לא הולך, העולם לא משפיע עליי. טוב, אז אולי אני משפיע על העולם, זאת האפשרות השנייה, כדי לדעת שאנחנו שנינו תואמים.
אז איך אני
עולה בטוח? לא, מה הבעיה? אז אתה משפיע על זה שהמטוס ניסה נכון? האפשרות השלישית שכאן לא מונה כמובן, זה שיש מישהו שדואג לסינכרון הזה מבחוץ. זאת אומרת, בין שתי האפשרויות. שלושת האפשרויות האלה זה איזשהו תיאור של לייבניץ על בעיה אחרת, בעיה גוף ונפש. הוא מעלה את שלושת האפשרויות באמת. באמת הוא בוחר גם בשלישית, כשראו. בהקשר הקנטיאני, הרצל לייבניץ היה לפניו, אז הוא מתעלם מהאפשרות השלישית. ובעצם הוא מציג שאם העולם לא משפיע עליו, אז כנראה אני משפיע על העולם. זאת אומרת, איך יכול להיות שיש התאמה בינינו? איך קורה הנס הזה? זאת אומרת, כאן צריך לומר שחוקי המדע, חוקי הטבע, לא עוסקים בעולם כשהוא לעצמו, אלא עוסקים בהופעה שלו לעינינו. זאת אומרת, אני לא, כשאני נותן חוקי טבע על הסמים, אני לא נותן חוקי טבע על הסמים, אני נותן חוקי טבע על שאני רואה אותם, נכון? הרי אלה התופעות שאני רושם לפניי, ואלה התופעות שכפופות לחוקי הטבע. עכשיו, איך שאני רואה את העצמים, זה עובר את הפריזמה שלי, נכון? זה עובר את כלי ההכרה שלי, נכון? כיוון שזה עובר את כלי ההכרה שלי, אז לא פלא שאני אכן משפיע על העולם. אותם לא על העולם כשלעצמו, אלא על העולם שאותו מתארים חוקי הטבע. למה אני משפיע עליו? דרך אמצעי הקליטה, אמצעי החישה שלי. כשאני תופס את העולם, אז זה עובר את אמצעי החישה שלי. ממילא יש כבר איזשהו טביעת אצבע שאמצעי החישה שלי על הנתונים, ועל הנתונים האלה בא המדע ומסביר אותם. אז המדע נחצב מתוכי, אבל גם הנתונים מעובדים במובן רב על ידי. אז לכן יכול להיות קשר בין שני הדברים.
אז לא נכנס
קצת
בעולם,
כשהוא לעצמו?
הוא
כן קצת בעולם
כשהוא לעצמו. הוא לא משפיע על העולם. כל מה שקורה זה רק מה שקורה בראש שלו.
זה שאתה טס במטוס זה תיאור שלך. מה היחס האמיתי בינך של עצמך לבין מטוס של עצמו, שאת יודע. ואתה בכלל אם יש יחסים בעולם כשהוא לעצמו, מהתיאוריה הקנטיאנית. טוב, יש שם הרבה בעיות בתיאוריה, זה לא בעצם נפגע עכשיו. אני לא מסכים לה בכלל, אבל לא משנה, אני פשוט מנסה לתאר את הרקע. אז לכן, קאנט הגיע דרך כל השאלות האלה, קאנט הגיע להבחנה הזאת בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שאני רואה אותו. זה פחות או יותר המהלך, זה צורף דבר.
זה נדבר,
כי הוא עצמו, הוא ילך בערך הביטוי, מה שהוא אמר, ומה שהוא עושה להופיע. בסדר, אוקיי. אפשר להסביר, כמו אתה גם כן עושה את אותו דבר, ולא? אתה לא צריך להשאיר אותו בזה. אתה גם כן, אני אמרתי, אני אראה את האופי למצוא לך, אני בטוח בזה, אז מה אתה שואל שאלות? אתה גם כן מניח את מה שאתה רוצה. שיום שואל שאלות, אז אתה אומר מה אתה רוצה, אני מניח שטוב לי במצור שלך. זה מה שקאנט עושה, בדיוק זה מה שהוא עושה. אבל אני רוצה להניח שהאמון שלי הוא מוצדק, בוא נראה ממה זה יכול לנבוע. זה בעצם ללכת במקום, זה במקום פילוסופיה, זה להיות תיאולוג במקום פילוסוף, כן? מה ההבדל בין תיאולוג ופילוסוף, אתם יודעים? פילוסוף מניח הנחות ומוציא מהם את המסקנות. תיאולוג מניח את המסקנות ומוציא מהם את ההנחות. אין תיאולוג שבעקבות ההוכחה שלו לקיומו של האלוקים יגיע להיות אדם מאמין. אני חושב שהיה מעולם איש כזה. הוא בדרך כלל האמין באלוקים, אחרי זה בנה הוכחה כדי שתוביל אותו לשם. התיאולוגיה תמיד מניחה את המסקנות ומהן גוזרת את ההנחות שכביכול מהן אפשר להגיע אל המסקנות האלה. בסדר העבודה הוא לכאורה הפוך. אז מימי קאנט והלאה, גם הפילוסופיה הפכה להיות תיאולוגיה. בעיקר מימי קאנט והלאה. זאת אומרת, גם הפילוסופיה בעצם רוצה להניח כמה דברים ושואלת מה אני צריך להניח כדי להגיע למסקנות האלה שאני רוצה להשיג.
זה
לא יתוגדות,
זה תוגדות
שכולם עלו על מטלות. אה? נכון. לכן אני אומר שהסתכלות קונסטרוקטיבית על פילוסופיה לא צריכה להיות לחפש הסברים לדברים במובן שנבחן. או שהם נכונים או שלא נכונים, אם אין לי הסבר אתם לא נכונים. הצורה הקונסטרוקטיבית לתפוס פילוסופיה זה לנסות לחצוף מהן הנחות יסוד שעומדות בבסיס התובנות היסודיות שלי. התובנות היסודיות שלי הן ודאי נכונות, כי בלעדיהן אני גם לא יכול להסביר דברים אחרים. גם כשאני אחפש הסברים, זה יהיה הסברים שמתבססים על התובנות הבסיסיות שלי, על השכל הישר שלי, נכון? אין פעם לשאול למה זה נכון, כי באיזה מונחים תרצה למצוא הסבר לזה? במונחי השכל הישר, על זה אני שואל. אז בסך הכל מה אתה כן יכול לעשות בפילוסופיה? זה לנסות ולשאול, בהנחה שהשכל הישר שלי נכון, איזה הנחות יסוד תמינות מאחורי זה? זאת אומרת, מה אני מניח בשביל להגיע למסקנה הזאת? ולמה אני מחויב? בעקבות זה אני כמובן חושף כל מיני דברים שאליהם אני מחויב אם אני באמת רוצה לאחוז באותן תובנות יסודיות שיש לי. זה פילוסופיה קונסטרוקטיבית, מה שנקרא. אז לא לערער על התפיסות היסודיות שלי, אלא לנסות להבין איזה מחיר אני צריך לשלם כדי להמשיך לחשוב שהן נכונות. זאת אומרת, מה ההנחות שעומדות ביסוד התפיסות האלה? נכון? אז זה כך קאנט לעשות, זה כבר באמת שאלות מתודולוגיות ויותר רחבות מענייננו כאן. אז בעצם קאנט יצר פה איזושהי דיכוטומיה בין העולם שהוא לעצמו לבין השני תופס אותו. ואז אפשר להמשיך את זה עוד הלאה ולומר שבעצם כל הדברים שאותם אני אומר על העצמים או על העולם הם בעצם דברים שנמצאים רק אצלי. בעולם עצמו יש רק מין דבר יולי, חסר תכונות, זה מין הדבר, רק הדבר עצמו, זאת אומרת, לא שום דבר אחר. רק מין דבר שעליו מסובות כל התכונות כפי שהן מופיעות אצלי. או במילים אחרות נחלק את זה לחומר ולצורה, החומר של הדבר זה הדבר עצמו, כשהוא מופשט מכל הצורה שלו, מכל התכונות שלו, והצורה והתכונות וכל זה פונקציה של התופס. זה מה שאומר כאן, בגלל שזה פונקציה של הצופה, לכן לא כל כך מפתיע שאני יכול להגיד משפטים שנובעים מתוכי והם יהיו נכונים על עולם התופעות. גם עולם התופעות במובן רב מושפע מאמצעים שלי, מאמצעי ההכרה שלי והחשיבה שלי. אחד השיקולים שמובילים אחד השיקולים שמובילים לטיעון הזה עיקרון של לייבניץ, ידוע בשם עיקרון זהות הבלתי נבדלים. זאת אומרת, אם יש שני עצמים ששווים בכל תכונותיהם, אז זה אותו עצם. כך טוען לייבניץ.
זה לא יכול להיות
במציאות שלו? זה לא יכול להיות במציאות? זה בדיוק הנקודה, מה זה לא יכול להיות במציאות? אם זה ישנו במציאות, אז זה אותו עצם, אז זה לא שני עצמים. אם אתה רואה בעולם שני עצמים שהם שונים, שהם זהים לגמרי בכל תכונותיהם, דע לך שאתה לא מסתכל על שני עצמים, אתה מסתכל עליך.
במקום הזה, מה
אני יודע?
אם זה זהים במקום שלהם.
בסדר, המקום והזמן זה סוגיה שעליה טיפלו בה רבות סביב הטיעון הזה של לייבניץ. לייבניץ עצמו כבר דיבר על זה. אני טוען שמקום והזמן זה ביטוי לשינויים אחרים, וזה גם מימון. מימון חזר במובנים רבים ללייבניץ. חזר אחרי כאן, חזר חזרה ללייבניץ. אבל לא משנה, אני באמת לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרטים, אני מתרחב מדי. אז הטיעון הזה של לייבניץ בעצם מה הוא מניח? הוא בעצם מניח שאין בעצם שום דבר מעבר לתכונות שלו. כי אם כל התכונות זהות, אז זה אותו עצם. מה ההיגיון השכל הישר אומר? אני חושב שהשכל הישר לפחות שלי אומר לא כך. מה הוא אומר? זה חריס קובנטה. וכל התכונות שלהם הם אותו דבר. אם אני מסתכל על זה אני אראה תמונה, ואם אני מסתכל על זה גם אני אראה את אותה תמונה. כמו שאמרנו קודם, התכונות זה מה שאני רואה מהעצם. אבל זה לא העצם עצמו. העצם עצמו זה האובייקט שנושא את התכונות האלה, כאשר כמובן אין דבר כזה לראות את העצם כשלעצמו, מה זה לראות אותו? זה להבחין בתכונותיו, זה נקרא לראות אותו. מה? אתה רוצה לדבר על עצמו? לא, יש עצם, אז איך אני מבחין בעצם? על ידי זיהוי כל התכונות שלו. ככה אני מבחין בעצם עצמו. לא נכון, אני יכול להבין שיש שני עצמים. שכל אחד מהם הוא בעל אותם תכונות, תכונה שלי, בדיוק אותו דבר, והם עדיין שניים. נכון, תהיו באותה צורה, אבל עדיין
שניים.
אפילו במקום ובזמן. תלם מהנקודה הזאת, כי זה נקודה עדינה, זה דורי דיון. זה
לא שאל, אבל זה ביטוח מילים, אני אגיד.
מה?
אם אתה אומר
שזה מגן... אה, כן, כן, זה דבר דומה לגבי מושגים, לא לגבי עצמם. בסדר, אז זה בעצם הייתה ההנחתו של לייבניץ. כאן, בדיוק בנקודה הזאת, חולט על לייבניץ. כי כאן טוען שכל התכונות זה רק האופן שבו אנחנו רואים את העצם. אבל חוץ מזה יש גם משהו היוני כזה בעולם שנקרא העצם של עצמו. ולכן אם אני רוצה לשאול האם יש עצם אחד או שני עצמים, אז השאלה נוגעת לעצם של עצמו, לא לאופן שבו אני רואה אותו. ולכן השאלה אם זה אותו עצם או שני עצמים לא נגזרת מן העובדה שיש להם את אותם תכונות או שאין להם את אותם תכונות. זאת עוד שאלה. יש להם שני עצמים זהים או שני עצמים שונים. אבל אותם שניים זאת שאלה נפרדת לגמרי מהשאלה האם תכונותיהם זהות. זה בעצם מה שיוצא לפי כאן, נכון? כאן מבחין בין הדבר של עצמו לבין איך שאני רואה אותו, זה בעצם משלול התכונות של הדבר. במובן הזה שלמה מימון חוזר לכאן, ללייבניץ. שלמה מימון טוען שבאמת העצם זה מכלול הדברים שאני אומר עליו. זה העצם. והמוטיבציה שלו לזה, וזה עוד פעם נושא שהוא קצת ארוך מדי בשביל לדבר עליו, אבל המוטיבציה שלו לזה היא בגלל שכאן, לטענתו, ובזה אני מסכים איתו לגמרי, לא באמת ענה על השאלות שהוא הציג לעצמו. ובלי להיכנס כרגע לפרטים, הנקודה היא שהוא רוצה לומר זה שגם מה שכאן קורה הדבר כשהוא לעצמו, יש גם פרשנות כאלה בכאן לעצמו, אני חושב, אבל גם מה שכאן קורה הדבר כשהוא לעצמו זה דבר שקיים אצלי בתודעה ולא בעולם. ובאמת, שני חלקים של התודעה, זה הכל. להגיד, להגיד את הכל הכל, אז המשמעות של העניין זה שאני רואה את זה כקיים בגוף התודעה. זה בעצם לומר שיש לי חוויה מסוימת בתודעה שהיא חוויה אחרת מאשר תפיסת התכונות של הדבר. וזה תפיסת התכונות של הדבר. אבל גם זאת בעצם התפיסה שלי. אז לכן בעצם אומר מימון ששני הדברים האלה קיימים אצלי בתודעה. אז אם ככה, מה ההבדל? מה זה משנה אם זה התכונות או זה הדבר עצמו? ושניהם בעצם צורות תפיסה שלי, איזשהו משהו שהוא בעצם אולי לא קיים בכלל, אני לא יודע. אז אומר מימון, אומר מימון, אה? או כפשר. כמו שמושג האלוקים אצל מימון הוא מושג מאוד מעניין, הוא כנראה קצת יוצא את דופן בתיאור הזה. הוא כן חושב שיש מושג כזה, ועד כאן אני מביא לפחות איזשהו מושג אובייקטיבי כזה, בשכל האנושי או משהו כזה. מושג יסודי אצלו בפיר.
זה
מסוגע.
אה? זה מסוגע
שאני מדבר, זה לא יוצא בתודעה. כן, נכון, אבל אתה יכול להבחין מתוך התודעה שלך ולהיות אצבעות של משהו כאילו יותר... אה? לכן אל בגין גם את שלמה מימון, אני לא יכול... זה ברור, אל בגין את שלמה מימון, גם הוא לא פתר את כל הבעיות. פתר כאלה ושילם מחיר במקומות אחרים, אתם יודעים, אני חושבים בעיה כזאת משלמים מחיר במקום אחר. אני צריך להפליג עליהם מחיר אחר, אתה עוד מעדיף לשלם. אני לא סופר שפותר את הכל, אני חושב. בכל אופן, אז הטענה של מימון הייתה, אז מה באמת ההבדל? הדבר של עצמו לבין השני תופס אותו. אומר מימון שבאמת הדבר של עצמו זה לא עצם, זה לא איזשהו אובייקט שנמצא בעולם. אלא אוסף הכישורים, אוסף האמירות שאני אומר על הדבר, מכונן אצלי בתודעה תחושה של דבר. שיש דבר, אבל זה לא באמת משהו שהוא נפרד מאוסף האמירות. אוסף האמירות על הדבר, אפשר להתייחס בצורה מודרנית אולי, קוויין, זה פילוסוף מודרני, זה שלמה הזאת, בעצם אומר דברים קצת דומים. בשביל גם האחרים, אני לא חושב שמכירו לך את שלמה מימון, אבל הוא אומר שכאילו כל הידע האנושי בעצם בנוי בצורה של רשת. מערכת יחסים בין עצמים, אובייקטים, או מה שלא יהיה, אתה לא יכול ללמוד אובייקט אחד, ואחרי זה עוד אחד, ואחרי זה עוד אחד. כל לימוד זה כמו רשת נוירונים, אתם מכירים מכירים. כל לימוד על דבר אחד משנה את כל התמונה שלך כולה, יש איזה השלכות על כל מיני דברים, כי יש קשרי גומלין והשפעות וכו'. זה
להגדיר שום דבר.
אי אפשר להגדיר שום דבר באופן מקומי, כן, זאת הטענה בעצם. אם אתה ידע אנושי, צריך להתרחב בכל החזית בבת אחת. אתה לא יכול ללמוד קבוצה, עוד מה אנחנו רואים את זה כל הזמן. אתה לומד משהו אחד, אתה מנסה לי להקיף סוגיה, להקיף נושא, כן? אין דבר כזה, כי כל הבנה פה תלויה בחקירה בסוגיה ההיא. אבל בשביל לחקור את הסוגיה ההיא, אתה צריך לחקור את הסוגיה ההיא. בסוף אתה תחזור חזרה לסוגיה המקורית שלך, כי כל העסק הזה משתלב זה בזה, אתה בעצם לא יכול לחקור סוגיה, אתה צריך לחקור את כל השאר ביחד, ולהתקדם על כל השאר ביחד, תיאורטית. ברור שזה ככה בשעת, גם בעולם, אם אני אוהבים זה ככה. ובעצם מה שקורה, אומר שלמה מימון, כל הרשת הזאת של הכישורים קיימת אצלי בתודעה. לא בשום מקום אחר. והעצמים, מה שאני קורא עצמים, זה בסך הכל הצמתים ברשת. הקשרים בין הצמתים, אתם נוסעים לדמיין את זה לכם איזשהו רשת כזאת, כן? הרשת הנקודות צומת וקווים שמובילים מנקודת צומת אחת לשנייה. הנקודות, הכל קיים אצלי בתודעה. נקודות הצומת זה העצמים, מה שאני קורא עצמים. והכישורים בין הצמתים זה המשפטים, שאני אומר על העצמים. או היחס בין, יחסים ביניהם, דברים שאני אומר עליהם. אבל זה הכל בעצם מארג אחד, זה לא שתי רמות קיום כמו שכאן תיאר, שיש את הדבר שהוא לעצמו שקיים בעולם, ויש את אוסף התכונות שלו, אוסף הדברים שאני אומר עליו, שזה קיים אצלי. אלא זה הכל מארג אחד, הכל זה תפיסה שהכל נמצא בתודעה, והעצמתים של הרשת זה העצמים, והבונד, כן, ה... במתמטיקה, לא מטרת הרשתות וככה. הכישורים, או כן, לא יודע איך זה, הכישורים, או הקווים, הקורים, כן, קורים אולי, זה התכונות או האמירות על הדברים. אתה יודע?
מה הוא כתב?
הוא לא כתב.
גם דבר שלעצמו הוא...
זה מה שהוא אומר, הוא אומר, אתה לא יכול לדבר על הדבר שלך מחוץ לתודעה, אתה צריך גם להכניס אותו, אבל אז השאלה לתוך התודעה. אבל אז השאלה, מה ההבדל בינו לבין אוסף התכונות שלו? אז הוא אומר, אם לכן אני, באמת, זה רק שתי אטרקציות שהתודעה שלנו עושה, למעשה יש רשת אחת, שהיא הדבר והאמירות, החומר והצורה, הכל ביחד זה רשת אחת. הצמתים, נכון, הצמתים של הרשת זה הדבר, והקורים של הרשת, זה הצורה שלו, או התכונות שלו, או הכישורים שלו לעצמים אחרים. אה? יש לו חידושים. במידאליזם יש לו גוונים שונים של אידאליזם.
אבל בפרטים האלה,
השאלה באיזה
מידה
בפרט,
גם
את הדברים
של
עצמם. נכון? הצמתים אתה לא יכול לתפוס. תפיסה של צומת זה להציע את הקורים שמגיעים אליו.
אתה
תפס את הקורים,
אתה יכול להתפס את הקורים,
זה בדיוק מה שאומר שלמה מימון. התיאור הזה של הרשת נדמה לי שלא לקוח ממימון, זה אני אומר. אני מתאר את זה כמו רשת, זה לא מימון, אבל נדמה לי שזה מה שכתוב אצלו, באמת הוא אומר, אין טעם, הצמתים זה אבסטרקציה, אין צמתים. איפה שנפגשים כל הקורים, זה מה שנקרא צומת, וככה התודעה שלנו מכוננת את המושגים שלה, את האובייקטים שלה. שאליהם היא כביכול מתייחפת. אבל בעצם זה איזשהו אוסף של אמירות. זה לא הדבר עצמו. ואז אתם מבינים שאנחנו חוזרים ללייבניץ. שאין בדבר שום דבר מעבר לאוסף התכונות שלו, כי המקום המפגש של כל הקורים לא מכיל נקודה אחרת מהקורים. המקום המפגש המתמטי, איפה שכל הקורים נפגשים, זה מה שאני קורא, אובייקט, זה הכל. זה פשוט חלק מהקור עצמו, הנקודה האחרונה של הקור הקווי של זה עצמו, זה מה שאני קורא האובייקט, איפה שהוא מתקשר לכל הקורים האחרים. זה לא דבר שונה מהותית מהקור. אין דבר כזה בעצם. אוסף האמירות, זה דווקא משל יפה הרי, שאתה חשבתי על זה קודם. אוסף האמירות זה הדבר עצמו.
זה יפה, לא הבנתי את זה טוב עד עכשיו. אני צריך ללמד מה זה בגלל זה נכון.
עכשיו, מה בעצם יוצא מכאן? מה שיוצא מכאן, זה את המשפט האחרון של סימן כ"ו ד'. מה שכולל אחדות השם, הדין וההיקש, שהוא תכליתו של ההיגיון החדש, האחדות ההגיונית העליונה. והערה עין ג' למטה, שלמה מימון, ניסיון היגיון חדש וכו'. מה בעצם יש פה? אם אתם זוכרים, השם, הדין וההיקש זה שלושה דברים שפתחו את הסימן הזה, נכון? אמרנו זה המושג, המשפט שאני אומר עליו זה ההיפק, טיעון, מערכת של משפטים שאחד נובע מן השני, נכון? זה השם, הדין וההיקש. תבין שבמודל הרשת הזה, שדיברנו עכשיו, זה אותו דבר. השם זה הדבר עצמו, כן? שם מתחלק לשלוש, שם מושג וציור. זה שלושה דברים שהם האובייקט, כן? שעליו מדברים, הנושא של המשפט. כן? השם, יש לו שם, יש לו מושג, יש לו ציור, לא משנה, אבל זה האובייקט, נושא המשפט. הדין זה כמו דין, כמו בשולחן ערוך, כן? אתה אומר דין על משהו, למשהו הזה יש דין כזה וכזה. זאת אומרת, זה משפט שעוסק בנושא הזה, במושג הזה. וההיקש זה הסקה של המשפט הזה ממשפטים אחרים, המשפטים אחרים, המשפט הזה, יחס ביניהם. נכון?
דברים על המשפט, על מה אומרים אותו? על מה אומרים אותו? אם זה הכל הקצוות של מה
זה רק קונסטרוקציה פיקטיבית של התודעה, זאת הטענה שלו, שלמה מימון. באמת אין מושג של עצמו, זה פשוט, זאת הצורה שאנחנו בוחרים כדי לתאר אחד בשני את הרשת שבראש שלנו.
אבל הרשת צריכה לחול על הגד על מה?
לא, ההגד הוא על הרשת, זה בדיוק הנקודה, אתה לא יכול להגיד משהו על מושג, אני כבר מחליט את תקועה עם יותר מדי לשלמה מימון, אני לא בטוח ששלמה מימון היה כל כך אוהב את זה, אבל נדמה לי שזה נותן הבנה טובה. קוויין מדבר על רשת.
אנחנו מדברים על משהו.
אה?
רק
אם
משפט
זה משפט, משהו זה משפט.
בדיוק.
זאת הצורה שלך להעביר למישהו אחר את הרשת הזאת שאתה חווה בה בראש שלך.
אמרנו שהשפורים זה משפט.
כן.
מה הנושא שלו?
הנושא שלו זה המושג, מה זאת אומרת?
המושג על מה?
הצומת.
אז אתה מתחיל
מהצומת,
ואז אתה אומר
עליו. אז זה מתחיל מהצומת, אבל אין דבר כזה צומת. זאת קונסטרוקציה שאני יוצר כדי שבאמת יהיה לי מבנה תחבירי למשפטים. נושא, נשאו, משפט, אפשר יהיה להעביר לך אינפורמציה. מה עושים? מפרקים את הרשת הזאת למרכיבים. יש לה צמתים, יש לה קורים, יש לה הרשת, אפשר להתחיל לדבר. אחרת אתה, מה אתה עושה? אתה לא יכול לצלם את הרשת שבראש שלך ולהעביר למישהו אחר.
אבל הם לוקחים משהו. חייב שיהיה משהו שיהיה עושה שגדר משהו חייב שיהיה לו נושא.
נכון, זה הנושא שלו, מה הבעיה? מי אמר שלו נושא הזה יש איזה קרון טובה בעולם?
אפילו נגיד שזה צבא, יש צבא על משהו, על נושא שיש, על משהו, על המשפטים זה על משהו, אני לא מבין.
המשפטים זה על הצומת, מה הבעיה?
אבל חברות גם את המשפטים.
אבל אחרי שהצומת עושה את התוצאה למשפטים שלהם.
בסדר גמור, אבל איך שאתה עושה, אחרי שכבר יש משפטים, אז אתה יכול מתוכם לבנות, לעשות איזושהי רקונסטרוקציה, לתוך עוצמתים שהם יהיו הנושאים של המשפטים, לבנות את המשפטים על הצומת, וכך להעביר את זה למישהו אחר.
אבל כשאני אומר, המודיעין, כשאני מדבר על משהו כחול, אני מדבר על מה, קודם כל לדבר על העצם שהוא כחול.
לא העצם, הצומת. העצם זה בעולם.
זה מה שהצומת שוצרת אחר כך. יש את המשפט.
ברור, אבל המשפט ההוא, לא, אתה לא צריך מה לנסח אותו בתור העצם הוא כחול. הרשת הזאת, כשאתה תופס אותה כרשת באופן כולי, זו תפיסה בכלל לא מילולית. אתה תנסה לתרגם את זה למשפטים מילוליים, בדיוק בשביל זה אתה צריך לפרק את זה לצמתים ולקורים ולכל מיני דברים כאלה. התפיסה הבסיסית שלך, וזה קשור למחלוקת תוספות ורשב"א שהזכרנו, נדמה לי, לגבי השאלה אם החשיבה היא חשיבה מילולית או חשיבה לא מילולית. איך אדם חושב? אם יש רובד בחשיבה שלו שהוא לא מילולי. ויש כאלה שתולים בזה מחלוקת תוספות ורשב"א. מה? ביאור כדיבור, כן. הרשב"א שם מסביר, בדף ט"ו, הרשב"א מסביר שם, הרשב"א מסביר שם, יש שני דברים שלומדים משמע ישראל. יש לכם גמרא פה? זה להיזכר בזה, קצת גמרא ברכות.
נכון, נכון.
התחלנו את זה, לא? אני הייתי בטוח שהתחלנו את זה. בשיעור שלנו הזכרנו את זה. לא בטוח שחייבים להגיד דבר, אז כבר יש הרבה כמה וכמה אחרונים שככה למדו אותו, חזוני, שבאופן אחד ככה למדו אותו. כן. לא, רק בטוען שאין, חשיבה היא לא מילולית. כתוב פה בגמרא, רבי יוסי אומר, הקורא ישמע ולא ישמע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד הרבי יוסי? השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. אתה מוציא מפיך, לכן אתה צריך להשמיע לאוזניך. אם לא ישמעת, אז לא יצאת. ניתן הדבר, שמע בכל לשון שאתה שומע. מה שמותר להגיד שלא ישמע בכל לשון. זה הוא לומד מה פשוט שמע, ולכן הוא לא צריך להשמיע לאוזניו. זה יותר כבר רבי יוסי. מאיפה הוא יודע שאפשר להגיד את זה בכל לשון רבי יוסי? רבי יוסי תאר תשמע ממנו. רבי יוסי שומע שני הדברים נשמע. שואל הרשב"א, מה שומע, איך אפשר ללמוד שני דברים ממילה אחת? אין דבר כזה, צריך להיות משהו שבתוך המילה שאומר לך את אותו דבר על המילה. מאותה מילה אתה לא יכול ללמוד שני דברים. מה זאת אומרת?
זה שאומר אתה יכול לקרוא את זה אומר לא יודעת שאתה שומע. הלימוד השני מסתובב בתוכו את הראשון. אם אני אומר לך אתה בכל לשון יכול לשמוע, אתה לא יכול לקרוא את זה לשמוע.
אה, ככה אתה מבין ברעי שאני לא פרעתי את רעשי ככה, אני יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שאתה צודק. לא קראתי ככה את רעשי, אני לא יודע. לא, לא, לא קשור, זה לא... על הרשב"א זה לא קשור ל... יש בכל חוק כאלה שחולקים על הרשב"א, כל חוק חולק על הרשב"א, זה לא... הרשב"א פה שואל גם את השאלה הזאת, אז הוא אומר, מאוד פשוט, אם קריאת שמע לא היה צריך להשמיע לאוזנו, אז לא ייתכן שהיה דין באיזה לשון אומרים את זה. הרהורים לא שייכים בלשון. בהרהור, הרהור זה לא שייך לשפה. עכשיו עוד פעם, ניתן להגיע לזה שהרהור הוא לא מילולי, רוב האחרונים ככה לומדים ברשב"א, והרש"ש פה על המקום נדמה לי מקשה מתוספות בשבת בדף מ', שתוספות שמה מדבר על הרהור בשירותים נדמה לי. או לא, הרהור בשבת על דברי חול. אז התוספות שמה אומר שאפשר להרהר בלשון לעז, הוא דן שם עם תוספות, אז רואים שאפשר להרהר בלשון. מעצם החושייה אתם כבר מבינים שהרשב"א אומר שאולי לא, לא, אי אפשר להרהר בלשון. למה? אתה צריך להרהר את התוכן של הפסוק. להרהר את התוכן של הפסוק. עכשיו, זה עוד פעם, אפשר להיכנס לזה בהרבה אופנים, אני לא אכנס לזה עכשיו. הרשב"א בדיוק זה מה שהוא טוען. הוא טוען שאם יש דין על להגיד את זה בשפה, סימן שזה לא הרהור, כי אם זה היה הרהור, לא יכול להיות שיש דין להגיד את זה בשפה. אז כמובן אפשר להגיד את זה בשני, יותר משתי אופנים, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה לא מוכרח, ההבנה הזאת ברשב"א, אבל יש כמה אחרונים שככה למדו בו, ומקשיב שתוספות אומר לא ככה. אז הרב בטוען שהחשיבה היא לא מילולית. אז חשיבה לא יכול להיות שיהיו דינים באיזו שפה, למה? כי היא לא מילולית. אז זה יכול להיות. לא, לא, לכן אני חושב שקצת להבין את זה. ברור שהרשב"א מבין שאני יכול להעביר בראש שלי מילים, אבל כשאומרים לך שאתה לא צריך לדבר, אז ברור שגם את זה אתה לא צריך לעשות. אבל יש איזשהו רובד עוד יותר עמוק שהוא לא מילולי, להבין את מה שאתה אומר אפילו בראש, וזה מה שנדרש ממך. אם אומרים לך שמספיק להרער, אז בעצם רק זה מה שנדרש ממך. כי אם היה צריך את השפה ואת הכל, אז היה צריך לדבר. מה שכתוב ברשב"א זה לפחות שיש לו רובד לא מילולי. להגיד שכל חשיבה היא לא מילולית זה עוד שאלה. זה אני לא חושב שזה נכון, זה פשוט בסיס קשה לה, אני חושב שזה חושב שזה נכון. טוב, לא משנה, בכל אופן, אז למה... כן, כי גם זה בדיוק ממודל הרשת פה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבעצם האינסייט שלנו, התובנות שלנו, הן לא מנוסחות בשפה. אז אני יכול לתפוס את כל הרשת כמו שהיא, באופן גלובלי, לא לדבר על סלמות כזאת סומת אחרת. אני יש לי איזשהו מאגר ידע כולל, הכל נמצא אצלי בראש, באיזשהו אופן היא יולי. במובן מסוים זה הדבר שהוא לעצמו, אני כבר בדיוק אפילו. הדבר שהוא לעצמו זה מה שבתוכי. והדבר זה בדיוק מה שאני מבטא. זה יוצא הפוך לפי מימון. אבל זה כאילו איזשהו משהו היולי, שאתה לא יודע, שאתה מנסה לדבר אותו, לתרגם אותו למילולית כדי להעביר אותו למישהו אחר, אתה צריך ליצור איזושהי קונסטרוקציה של מושגים שעליהם נאמרים משפטים ואמצעי קומוניקציה בין אחד לשני. המחשבה, כמו שאמרנו פה ברשב"א, היא לא מילולית. אז היא לא פופה לזה שיהיה נשוי, יהיה נושא, יהיה המבנה. אתה לא צריך ליצור לך מושגים שעליהם נסוב המשפט. אבל אם אתה רוצה להעביר את זה למישהו אחר, אז אתה כפוף לכללי הדיבור, הדיבור שהתפתח לפחות, אני לא יודע אם זה חרדי, אבל ככה זה התפתח. יש עוד נשות, עוד נושאת, עוד דברים, מדברים וכו', אז מה אתה עושה? אתה עושה איזושהי אבסטרקציה, קח את הצומת הזאת, בוא נקרא לה בשם. זה המושג. כמו שאין דבר כזה באמת.
ככה אדם לא חושב.
מפגש של קורים.
בעצמו האדם לא חושב ככה?
האדם לא תופס ככה את הדברים ברובד הפנימי ביותר שלהם. כמו שאמרנו ברשב"א, זה בדיוק אותו דבר. זה ממש הרשב"א. זאת אומרת שהרובד הפנימי ביותר של המחשבה הוא כזה. עכשיו נכון, אפשר גם לחשוב מינולית. לפני שאני אומר לך את המשפט, אני גם יכול לחשוב אותו. אבל גם המחשבה של המשפט היא לא ההבנה הבסיסית שלי את העולם. ההבנה הבסיסית שלי את העולם זה איזושהי רשת גלובלית. שאני, אגב, גם הראש עובד כך, המוח עובד כך, לפי כל המחקרים המודרניים, המוח עובד כך אפילו ביולוגית. זה מכירים רשתות נוירונים, זאת הבנה גלובלית, זו לא הבנה לוקלית. זה היום מוסכם כמעט על כולם. היום אפילו בונים תוכניות מחשב בצורה כזאת, בצורה גלובלית. אין משתנים מקומיים, אין כלום. אתה תראה את זה, אתה תבין על מה אני מדבר, וזה תוכנית מחשב, שכותבים אותה והיא פועלת. והיא בנויה בצורה לגמרי, לא, בכלל לא...
זה אין שרדים תילות לעדות צבעים, נגיד. אז הוא ברור שהוא תוכנית צבעים לפני שאני מתחיל להגיד על זה כחול. אחרת הוא לא יכול להשוות את זה.
לא, הוא אומר שאתה יוצא תפיסה, לפני שאתה יכול לנצח על זה משפטים וכל מיני דברים כאלה, אתה...
יש לי כזה בכחול ירוק, אבל לא, הוא לא תפיס
את ה... זה ברור שאתה לא יכול להעביר לתינוק משהו שהוא חדש לו באופן מהותי. זה ברור לגמרי. אני יודעתי לפחות, זה ברור לגמרי. טוב, וזה שאלה, זה חומסקי דיבר על זה קצת, אני בלשן ידוע.
חיים?
כן. היה לך כתבה אפילו, זה הארץ מנת משבוע, מה? אנטישמי גדול. יהודי, יהודי. כל אופן, הוא בן של הורים ישראלים יורדים. הוא בן גדול הבלשנים. הוא מאז ומעולם. יהודי חכם, אבל אם תשאני, זה כנראה לא סופר. כל אופן, אז אנחנו בעצם... אז בעצם זאת הטענה. בתמונה כזאת יש אחדות של השם, הדין והיקש. כל הרקע הזה בעצם היה בשביל העניין הזה, אבל זה בא לידי ביטוי גם בפסקה הבאה, שאני חושב שגם היא קשורה לעניין. השם, הדין והיקש, זה הנושא של המשפט, זה השם, המושג, כן? הנושא של המצב המשפט זה התומת. הדין זה... הקור, כן? אבל זה אותו דבר, זה לא, המושג זה אוסף הקורים שמגיעים אליו, זה לא, זה אותו דבר. וההיקף, זה אופן החשיבה, או איך שאני מסיק את זה, גם זה בעצם אותו דבר, כי זה הכל נמצא בתוך התודעה שלי. אומרת, זה בעצם הכל חלקים של התודעה שלי, וכל השאר זה רק הפרדות. מה שהרמב״ם היה קורא, וזה אחת ההשפעות הבולטות של הרמב״ם על שלמה מימון, אחדות השכל, המושכל והמשכיל. זה בעצם, אצל ברגמן קצת מדבר על זה, שבעצם זאת הנקודה שגם נמצאת אצל שלמה מימון. ששלמה מימון טוען שבשכל האינסופי, באמת האחדות הזאת היא מושלמת. כל אדם הוא שכל סופי, אז מבחינתו האחדות הזאת היא לא מושלמת, ולכן נוצר לו איזושהי תבנית של דבר שהוא לעצמו. אין דבר כזה דבר שהוא לעצמו. אין הבחנה בין חומר וצורה, זו תפיסה מהפכנית. אין הבחנה בין חומר וצורה. הבחנה בין חומר וצורה, מה זה חומר? חומר זה כל הצורות שאותם עוד לא תפסנו. לפי מימון. השכל האינסופי שתופס את כל הרשת בבת אחת, אין לו בעיות CPU ולא בעיות זיכרון ולא שום דבר, הוא יכול לתפוס את כל הרשת בבת אחת. אז אצלו אין חומר וצורה, זה הכל צורה, זה הכל, הכל דבר אחד, לא צורה, זה לא צורה. חומר, צורה, כל ההבחנה הזאת לא קיימת. זה הכל נמצא אותו בבת אחת, כי כל הרשת יושבת אותו בבת אחת. לכן גם אנחנו מתקשים, לפי מימון, אני מאמין שזה בדיוק יהיה ההסבר שלו, למה אנחנו מתקשים לתפוס את מה שהוא אומר. כי אנחנו שבועים בקונספציה הזאת של משפטים בנויים. אנחנו גם חושבים ככה, הרי לא רק מדברים ככה, כמו שאתה שאלת קודם, הרי גם אני, כשאני חושב את זה, אז יש לי בראש קודם כל נושא שעליו אני מדבר. עליו אני חושב, זה נכון. למה זה נכון? אבל זאת אשליה, בגלל שהשכל שלי הוא סופי. זה שיש חלקים בצורה, תכונות מסוימות של הדבר שאותם עוד לא תפסתי. אז זה מבחינתי מרכיב את הדבר של עצמו, שהוא כאילו כביכול לא נגיש אליי. אותו אני עוד לא מכיר. ומה שאני מכיר זה רק החלקים מהצורה שאותם כן תפסתי. ולכן ההבחנה בין חומר וצורה זה דבר שהולך ונעלם ככל שאני מתקדם בידע, ובעצם ככל שאני עולה כלפי מעלה, כלפי השכל האינסופי. זאת הטענה של מימון. עוד כמה שיעורים אני רוצה להאמין גם בזה, זה משנה. פתאום מתחיל להראות לי ברור, אני מתחיל להדאיג אותי, כן, טוב. פתאום מתחיל להראות לי כל כך ברור, שבעצם אולי זה נכון אפילו. אני כל כך לא הסכמתי עם זה, אבל... טוב. זה דרך אגב, באמת, אם רוצים ללבן משהו, הדרך הטובה ביותר זה קודם כל לקחת מישהו ולנסות להגן על הרעיון שאיתו אתה לא מתאים כנגדו. זאת באמת לשכנע את עצמך ברצינות למה הרעיון הזה הוא נכון. אחרי זה לתפוס, להחליף כובעים ולתפוס את הצד השני, ואחרי זה לחשוב באמת מה אתה חושב. זה באמת נותן תמונה אחרת על דברים. מה? כן, נכון? אז זה מה שהוא אומר, מה שכולל אחדות השם, הדין וההיקש, הוא תכליתו של ההיגיון החדש, האחדות ההגיונית העליונה. מה, איפה אנחנו עומדים עם השעון? רבע לשמונה. אני מציע אולי, אם אין לכם התנגדות, לעשות עוד פגישה בתחילת שבוע הבא, כי אני דווקא הייתי שמח לגמור עד סימן כף זין. לפחות זה איזושהי נקודה שמי שם מתחיל קאנט. זאת לא קאנט מגיע אחרי מימון, לא לפני. כף דלת, כף ה', כף ו', עכשיו גמרנו את כף דלת, כן, זה היה המשפט האחרון של כף דלת, שבעצם עוד משמש מבוא למה שיבוא בהמשך. מה? מה? זה מה שכולל אחדות השם, הדין וההיקש, הוא תכליתו של ההיגיון החדש. ההיגיון החדש זה כמו ספרו של מימון. ראינו גם בהערה קודם. ניסיון ההיגיון החדש.
איזה
ההיגיון
ההיגיון
התורני זה? זה אחדות ההיגיונית העליון. איפה ההיגיון?
הוא מקבל את זה או לא מקבל את זה?
אני חושב שהוא מקבל את זה. זה מה שאנחנו רואים בסימנים הבאים. אבל זה צריך קצת לעדן את זה, והאמת שלא יזיק לי עוד לחשוב על זה איזה יומיים, לפני שאני אומר לכם את ההמשך. כי נדמה לי שהוא מקבל את זה ברובד העקרוני, בשכל האינסופי, כמו שאמרנו קודם. אבל אצלנו עדיין אנחנו צריכים לחשוב בצורה של חומר וצורה, או של דבר שהוא לעצמו והדבר כפי שהוא נתפס לעינינו. אבל זה נכון, במובן הזה לא כמו כאן, שיש לנו באיזשהו מקום דרך לעבור את המחסום הזה. לנגוס יותר ויותר בחומר ולהרחיב את ההבנה שלנו בצורה, בעצם לתפוס יותר ויותר מכלול רחב יותר ויותר של הרשת. זה להתחיל לעלות, ללמוד תורה יותר, להבין יותר. ואז כבר לא יהיה דבר שהוא לעצמו, והאמת שתחשבו על זה פילוסופית, הרי ברור שמבחינת הקדוש ברוך הוא אין דברים שהם לעצמם, הרי הכל זה הוא. אז אתם מבינים, בשפה של פילוסופי ימי הביניים אתם כבר מכירים את זה. אני מציג את זה פה בשפה של קאנט ושל הפוסט-קאנטיאנים, אבל אתם מכירים את זה כבר בשפה של הפילוסופים של ימי הביניים. הרי בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וגם בשפה של המקובלים, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בעולם האינסוף, אין שום דבר חוץ מהאינסוף, נכון? אז אתם מבינים שאין דבר כזה שנקרא הדבר שהוא לעצמו. הכל נמצא בתוכו, נכון? זה אחדות השכל, המשכיל והמושכל, הכל זה הוא. רק בנקודת המבט שלנו, כאילו של המפרדים, יש איזושהי שניות כזאת של החומר והצורה, של דבר שהוא לעצמו, ושהוא נתפס. אז האמת שמההיבט הפילוסופי של הדברים אנחנו כבר מכירים את זה. אני עכשיו הצלתי את זה מההיבט האפיסטמולוגיה, ההכרתי, אבל זה, את אותו יתרון עצמו של הכל אתם בעצמכם בטח אומרים כל הזמן. זה לא צריך להיבהל מזה כל כך, באלוקות זה ודאי כך. עכשיו, אז מה בעצם...
לא, זה לא מה להגיד את זה
מכאן. לא, אבל זאת הנקודה בדיוק. אז אם ככה להגיד זה כך, אבל אצלנו זה לא כך, זה כבר לא נשמע משהו, זה בעצם פחות או יותר מה שאנחנו אומרים בדרך כלל.
זה
נכון
שהכל
אצלי,
הכל אצלי.
מה זאת אומרת, הכל אצלי אלוקות אין כלום. מה זה נקרא? כי אצלי יש נקודה אלוקית, אם אני אחשוף אותה לגמרי ואדבק לגמרי באלוקות ואגיע למעלה, המושגים שלי לא של מימון, כן, או של נזיר, אז נכון, אז אני אגיע למצב שכל הרשת אצלי בפנים, כי אני בעצם יהיה חלק כביכול מן האלוקות. נזבתי. ואת אותו דבר אומרים, אפשר לראות אותם מהיבטים שונים, זה בעצם דברים שאנחנו כן מכירים. רק הצגה טיפה מזווית שונה שלהם. טוב.